כן, המעבר שלנו מנס לטבע מאוד מאוד מעניין. אנחנו אנשים טבעיים עם בומבות של ניסים. כלומר, זה לא רק פה, זה גם מעבר ירדן. היה משהו...
אבל הם נכנסים עכשיו לארץ, וכאילו אחרי זה גם בית, כאילו, יש נס וזה הכל, אבל פחות, כאילו זה יותר טבעי, הם עושים... כל מסתובבים סביבים.
השמש בגבעון דום, איך אומרים, לא בדיוק בא לנו בטבע. אבל השאלה היא שאלה כללית מאוד מאוד חזקה, ניתן את המקום. אני יכול להגיד את זה בצורה פשטנית כרגע, צריך להתרגל. לא עוברים מ... חושך ליום, כל אחד מבינה מה יקרה אם אנחנו נהיה פה בחדר חשוך חלוטין ונצא החוצה פתאום ליום, אפילו לא יום סגרי כמו היום, אין שמש של קיץ, אתה וואו, לא יכול לראות. האדם זוקק איזשהו מעבר להתרגל למשהו, ויכול להיות שזה חלק מזה, אבל אנחנו נתן לזה מרחב יותר גדול בהמשך דרכנו, בסדר? אבל השאלה היא נכונה מאוד מאוד, כן. אז כבר את פותחת פה, אמנם תגיע לזה במשך. חשוב לשים לב, יעזור לה קצת להבין את הפרק. יש פה שלושה מרכיבים מאוד משמעותיים, כמו שאת אמרת. הציווי של השם ליהושע, הציווי של יהושע לעם, והביצוע. וזה מעניין למה כל כך הרבה. מצוין. עוד. אוקיי, זה בעזרת השם עוד נספיק להגיע לזה. למה קללה? כלומר, או אני אשאל אחרת, יריחו מקוללת? היה פעם אישיות ציבורית שביקש למצוא את יריחו, היה ביטוי פעם יריחו תחילה, ובאמת ככה לצערנו להתבצע בהסכמי אוסלו, הוא אמר, אתם רוצים יריחו מקוללת בכלל? מה אכפת לעם ישראל? שהם יקחו את זה, זה מקום מקולל. זה נכון, יריחו מקוללת, אבל זה נצטרך להגיע, אני מקווה היום, אם לא, אז מקסימום שבוע הבא. טוב, הלאה. ויאמר השם יהושע, הרי נא אתה בידך כי יריחו ואת מלכה גיבורי החיל. שאלות? כלומר מה? אני אשאל את השאלה, הם אכן גיבורי חיל? או אני אקדים לזה עוד שאלה ברשותך. הם פחדנים, לא? מה חזו ואמרו? הם כולם שם מפחדים. שבדי בהם מפחדים למה? פחדנים. הם מפחדים. והנבואה אומרת מה? הם גיבורי חיל שם בפנים. בלשון אחר, פשוט תיזהרו. זה לא משחק ילדים פה. זה לא משחק סימולציה, זה מלחמה עם גיבורים. טוב, בואו נראה הלאה. בסביבות זאת תהיה כל שהמלחמה היקף תהיה פעם אחת, כל תעשה שש ימים ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות תעובדים לפני ארון, ויום השביעי תעשו בדי השבע פעמים, והכהנים יתקו בשופרות. והיה במשוך בגלל היבל, כשומחם את כל השופר היה כל המטורה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה ולא היה מי שנגדו. זה התוכנית האלוקית, מאוד מאוד ברור. יש פה לסובב את העיר, פעם אחת, שישה ימים, שבעה כהנים עם שבעה שופרות, הם הולכים שם, ביום השביעי, במשוך ביובל, בסיומם או בהמשכתם, לא משנה כרגע, אתם תריעו, החומה נופלת והסיומת, עלו העם איש נגדו. מה זאת אומרת? מה זה עלו העם איש נגדו? אנחנו נמצאים בהיקף של העיר, פתאום אין חומה, ומה עושים? כל אחד, מכל הכיוונים, באים ותוקפים עכשיו. זה ברור, החומה, יריחו בכלל, זה מקום שאין לו שום ביצור טבעי. לא מכשול מים כבר, כי הירדן, אבל ברגע שאומרים את הירדן, גם אם לא יכולים לשמור על הירדן, זה לא מקום שאפשר לבנות ביצור לטובת יריחו. אז אין לו שום ביצור, זה מקום פלטו ישר, מישורי לגמרי, כל האזור שם. והחומה לכן הם בנו חומה, חז"ל אומרים לנו שעוביה כגובהה. היא הייתה מסיבית בעובי, בגלל שזה הביצור שהולך לגן עליהם. וברגע שהחומה נופלת, אז הם במערומיהם, פתאום הדבר שהם בטחו בו איננו, אבל אנחנו לא יוצאים ללחם. כל אחד עולה ללחם, ויש לנו מלחמה. ובמלחמה, כמו במלחמה. רק אני רוצה שנשים לב דבר מאוד מעניין בציווי האלוקי. מה כמעט לא תופס מקום משום מה בציווי, בשלושת ארבעת הפסוקים הללו? מה מאוד לא מודגש? מה? כלי נשק? אוקיי, יפה. סליחה?
לא, אין פה את שם השם.
אין פה את שם השם. הייתי מחדד את הדברים בצורה יותר קיצונית. על מה אין ציווי? מובלע פה, הארון. שימו לב. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות האובלים. דגש על מי שנושא את השופר. לפני הארון. כשיתחילו לתרגם את זה, למה יישא? יש צוות של כהנים שיהושע מכוון אותם לשאת את הארון. הם יתפסו מקום מאוד מרכזי בציווי. זה כביכול כבדרך אגב. הכהנים ילכו לפני ארון. יש ארון? לא אמרת עד עכשיו. גם בהמשך הוא יגיד את זה. כי למצד של הקדוש ברוך הוא, מי העיקר? עם ישראל. מצד של עם ישראל מי העיקר? תכף נחזור ונראה, הארון. זוגיות טובה, נכון? כל אחד מדגיש את השני, את ה... איפה הקדוש ברוך הוא שם אותנו, איפה אנחנו שמים את הקדוש ברוך הוא. טוב, נמשיך הלאה. בציווי של יהושע, פסוק ו'. והיקרא יהושע בן נון, לא, אולי נשאל שאלה יותר כללית עכשיו, ממש מתבקש. למה? למה ככה? אפשר לשאול את השאלה הזאת? זה לגיטימי? למה לעשות את הכיבוש בצורה כזאת? מה הרעיון? כלומר, יגיד הרד"ק פה, בוא לא נשאל שאלות. זה משהו אלוקי, זה לא... אבל אני קשה עם זה. יש פה דברים שהנבואה מדגישה. יש דברים שהנבואה שם אותם כבסיס לתהליך פה האלוקי. אני חושב שיש מקום כן לנסות להבין למה בצורה הזאת. אז בוא נקרא עוד פעם את שלושת הפסוקים הללו. מה מודגש פה בשלושת הפסוקים? מה התהליך שמתרחש? מה מודגש במיוחד?
שבע.
מה?
שבע.
זה המספר המנצח היום משום מה. שבע הקפות, שבע ימים, ביום הראשון, כן, הפעם אחת, ביום שישי שבע פעמים, ושבעה כהנים שנושאים את שבע, שבע משחק פה תפקיד. הלאה. מה עוד משמעותי פה?
מעגלים.
סליחה?
זה הכל מעגלים.
הכל מעגלים. אז נשאל את עצמנו, למה שבע ולמה מעגל? יפה. כן הוא ממה? אז זה כבר ציווי של יהושע. כשהוא אומר, הוא מכין אותם, והוא מכין את הכהנים במיוחד, ולכן זה כל כך קיצוני ההבדל בין השניים. אני אשאל עכשיו שאלה, אני אמשיך את השאלה שלך על המעגלים. אני אשאל, יש פה הקפות, ואני רוצה להבין למה יש הקפות, ואני רוצה לשאול על הקפה משהו שקצת קשה לי על הקפה. הקפה מזכירה לי כיסאות מוזיקליים. מכירות את המשחק? נכון? שמה עומד ביסוד? אתה מסתובב, ואיזושהי שנייה אתה בעצם כל הזמן עם העין על הכיסא הכי קרוב, ושמיד תוכל להגיב ולהתיישב ולהיות במקום הנכון. מצוין. אין פה אצלנו מישהו שהולך להפסיד, נכון? בעם ישראל. אנחנו לא צריכים. לא יותר טוב, במקום שנצטרך להסתובב, ופתאום החומה טיפול, ופתאום אני צריך לרוץ קדימה, באיזה מקום שמפתיע אותי, כמו הכיסא, בואו נעשה משהו אחר. שבעה ימים אני שוכב במערב, מתבונן, קם, מסתכל, רואה, פה יש אבן, שם יש איזשהו נפילה בקרקע, כפל קרקע מסוכן, כשהגיע הזמן ואני רץ קדימה, אני כבר מכיר את השטח, למדתי את ה... זה בטח איזה קילומטר שתיים, כדי שלא יהיו חיצים עליהם או משהו כזה, יש איזשהו מרחק, הם לא צועדים סביב החומה הצמודים, אחרי תחטפו אבני בליסטרות, אז הם צריכים ללמוד את השטח, לא יותר טוב, אם כבר, בוא, כל אחד יתפוס את מקומו, במשך שבוע, או לא, לא יודע, אנחנו צריכים שבוע באמת פה. שוב, למה צריך שבוע ימים? אבל במשך הזמן הזה, אנחנו נתרגל, לא נתרגל, יש לי מה לתרגל פה, אבל אני אלבד ואני אתבונן על הדרך, שאני יודע איפה אני תוקף כשיגיע הרגע המופלא, וזה לא יבוא לי בהפתעה, פתאום החומה נפלה, ועכשיו אני צריך להסתכל, איפה אני? טוב, קדימה, אני רץ קדימה. לקטע שאני לא מכיר עדיין. טוב, בואו נמשיך הלאה בשאלות, בהתבוננות רגע. פסוק ו' אכן, ויקרא ישוע בן נון אל הכהנים ואליהם שאו את ארון הברית. ושבעה הכהנים ישאו שבעה שופרות יובלו לפני ארון השם. ואולי פה, שוב, נשאל עצמנו עוד שאלה אחת. למה הכהנים נושאים את הארון? אני לא זוכר אם דיברנו על זה במעבר הירדן, הזכרנו את זה, גם שם הכהנים נשאו את הארון. ולמה אני מזכיר את זה? בגלל שמי תמיד נשא את הארון? הלווים, זה תפקיד של לווים, נכון, של בני קהת. עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו, אבל במשך 40 שנה בני קהת, וגם אחר כך, בני קהת הם נושאי הארון, הלווים נושאים. אז למה פה הכהנים נושאים? וכבר נשאלתם שאלה, מה ההבדל אם כהן נושא את הארון או לוי נושא את הארון? מה ההבדל הרוחני בין השניים? מה ההבדל בין כהן ללוי? מה התפקיד של לוי? מה התפקיד של הכהן? מה אתם אומרות? נלמדים גם תורה, יפה. ומה התפקידם במקדש? לנגן, ליווי, או לשון הפסוק גם, הם משרתים. הם עושים עבודת שירות, ובמדבר זה חוזר עצמו כמה וכמה פעמים. הם משרתים את הכהנים. הם אנשי עזר. כאשר הארון חייב לעבור מ-42 המסעות במדבר, ממקום ב' למקום ג', מי מעביר אותו? הלווים. בגלל שזה, פשוט תקח אותו קדימה. ומה קורה פה? מי נושא אותו? הכהן, למה? זה לא עבודת שירות. מה זה? זה עבודת השם. זה קורבן, או משהו דומה לזה. זה עבודת הכהנים עכשיו, לא עבודת הלוויים. אנחנו לא הולכים לאיזשהו מקום. הארון מוביל אותנו, עד כדי כך שנראה שהארון זה המחנה. זה המחנה, זה הארון. זאת אומרת, הארון פה עושה את הכל, זאת אומרת, זה לא שירות טכני, זה מהות. מהות של העבודה פה. ממשיכים, פסוק זיים, ואמרו, ויאמר אל העם, עברו בסוף את העיר, והחלוץ יבוא לפני ארון השם, והיא כמו ישוע אל העם, ושבעה כהנים נושאים שבעה שופרות יובילו לפני השם, עבור תקוע שופרות, וארון ברית השם הולך לחיים, והחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקע השופרות, והמסף הולך אחרי הארון, הולך תקוע בשופרות. הבנתם מה קרה פה? מי לפני הארון? החלוץ, מי אחרי הארון? המסף. אז מי זה המחנה? הרי בכל גוף צבאי יש את חוד החנית, את החלוץ, ויש את המאסף, ויש את הגדודים. הגדוד שהולך לכם, או החטיבה, או הפלוגה, לא משנה. מי פה הנלחם לפי זה? אהרון. החלוץ לפניהם, לפניו, אהרון אחריו, המסף אחריו, זה הגוף, זה הכיבוש, זה המלחמה, זה הלוחם, זה אהרון. אוקיי. ואת העם ציווה יהושע פסוק י' לאמור לא תריבו לא תשמיעו את קולכם ולעצים פיכם דבד יום אומרי עליכם הריו וריותם ועשם על השם את העיר עקב פעם אחת ובוא המחנה ואלו במחנה. שאלות על הפסוקים הללו? לי יש שאלה מאוד 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 חשובה לשאול. מה הם אכלו לארוחת בוקר? את לא מאמינה שזה חשוב, נכון? למה? את צודקת. איך אני יודע שזה לא חשוב? זה לא כתוב. אם זה חשוב, זה כתוב. כמה זה חשוב? אז בואו נראה לנו שאכלו קורנפלקס, וזה פשוט, נכון? אני מניח. מה יכול לאכול לו קורנפלקס לארוחת בוקר? לא נכנס לאיזה חברה, לא רוצה להסתבך. אבל, זאת אומרת, הם יכולים אחת בוקר, זה לא כתוב. מה הם יכולים אחת צהריים? גם לא כתוב, למה?
לא חשוב.
לא חשוב. וכמה גם אחת ערב, מסתבר, נכון? ודאי יש היסטוריון שהיה מאוד מעניין אותם לדעת, מה אכלו עם קטשופ או בלי קטשופ, וכל מיני שאלות מאוד 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 קרדינליים. אבל את התנ"ך זה לא מעניין. עכשיו תסתכלו עוד פעם בפסוק י' א', ומה נשאל על זה? מה ברור לנו שהם עשו? שכחו לישון. אז למה כתוב שכחו לישון? זאת שאלה מאוד משמעותית בכל מקום. לכן אמרתי שהשאלה שלי היא חשובה כביכול. בגלל שאם אני יודע, יש דברים שהם הנחות יסוד. אכלו ושתו והלכו לישון. אז למה זה צריך להיות כתוב? דווקא שלחו לישון? גם אפשר לחשוב פה מה הם עשו באותו יום. עשו היקף של יריחו, שנדמה לי שהגודל של יריחו, יש את זה היום, את החפירות הארכיאולוגיות שם. זה, לא יודע אם זה 10% של הקריה או פחות מזה. כמה זה זוכח לעשות היקף פה, 10% מה... שכונה אחת, לא יודע, זה משהו בסדר גודל כזה, ואני לא טועה, אני צריך להסתכל בפנים. אני בטוח שאפשר למצוא את זה היום בגוגל, מה הגודל של השטח. פעם הלכנו שם, אבל מה נעשה עכשיו? אבל מה, כמה זה יכול לקחת? חצי שעה? אז נכון שחצי שעה הליכה לבן אדם אחד, נניח 4 קילומטר, נניח בגדול ההיקף, או לא יודע, סתם זרקתי. האם ניקח 100,000 איש, מה יקרה? ניקח יותר מחצי שעה. כמו לעשות הקפות, אם כבר הקפות בבית הכנסת, בהושענות, כמה זה נקח להקיף את הבימה? בין 12 שניות ל-17 שניות. אבל כשכל בית הכנסת מקיף בבת אחת, יש פקי תנועה, צריכים לכוון, צריכים לעשות מעקפים, צריכים לעשות כל מיני דברים, וזה פתאום לוקח 4-5-6 דקות, עד שמצליחים לעשות היקף, עד שמצליחים לזוז בבית הכנסת. אז בסדר, אני מניח שגם פה זה יכול להיות לוקח פי 4 זמן. ועדיין, אז הולכים לישון אחר כך, יום קשה בעבודה היום. מה אין נפקמינה? הלאה. ואז מה יש התוצאה פסוקית ב'? מה? וישכם יהושע בבוקר. טוב, הוא הלך לישון. אבל באמת לא כתוב שהוא הלך לישון. מי כתוב שהוא הלך לישון? הר. טוב, וישכם יהושע בבוקר ויסעו קודם את ארון השם, שאלות. יש פה דיסוננס. יש פה משהו לא יושב טוב בפסוק הזה. וישכם יהושע, והכהנים נשאו את ארון השם. הם השכימו עוד לפני העם, אני שואל, מה איתם? אפשר להגיד, והשכימו יהושע והכהנים וישאו את. מה זה משכים יהושע וישאו הכהנים? כאילו שהכהנים יושבים פה מחכים, מחכים. נו, 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 נו. אה, יהושע השכים, יופי, אפשר לצאת לדרך. אבל הוא השכים, אז למה הם מחכים? משהו קרה פה, לא יכול להיות שהוא השכים, ואז הוא חיכה להם, אז למה לא כתוב שהם קמו? משהו פה לא ברור. ראינו בסוג דומה לזה בפרק ג' פסוק א', אתם זוכרות? אני חושב דיברנו על זה. דיברנו על וישכם יהושע בבוקר וישאו מהשיטים ויבואו עד הירדן ובכל בני ישראל וידעו שם אתם יעבורו. כלומר, גם שם, ודיברנו על זה, שמה המלך צריך לעשות? המלך והעם, השאלה של מילה דיסוננס בכוונה, לייצר תזמון, כל הרדה בתזמורת, או בשירה, אני צריך שכולם ישירו באותו קצב. אם אחד מנגן מהר יותר ואחד מנגן פחות מהר, זה לא יוצא תזמורת, זה יוצר בלגן, רעש. כולם, לכן יש מנצח שהוא מוביל את הדברים. ואם המנצח והתזמורת לא עובדים בתזמון מלא, משהו לא טוב. אם יהושע השכים והכהנים נשאו, משהו עדיין פה לא יושב לגמרי טוב. כן. סליחה? יפה. שאלה נכונה. אני שמתי לב, עכשיו שבוע כשלמדתי את זה עוד פעם, שחלק מהפרשים מסבירים שיש פה בעיה. כלומר, בוא נקרא עוד, אני תכף אתן את זה תשובה ותכף תראו. בוא נראה, השכם יהושע בבוקר, וישאו הכהנים את ארון השם, ושבע הכהנים נושאים שבעה שופרות יובלים לפני ארון השם, הולכים הלוך ותוקע בשופרות, והחלוץ הולך לפניהם, והמסף הולך אחרי ארון השם, הלוך ותוקע בשופרות. עכשיו זה הביצוע, ונשאו את זה ביום השני, פעם אחת, וישאו אחרי כל סוף שש ימים. מה אנחנו שואלים פה עכשיו? בדיוק. למה צריכים לכתוב ביום הראשון, אחרי זה יום השני, וככה עשו ששת ימים? ועל זה, מעלות המלבין בא ואומר שהייתה פה תקלה ביום הראשון. זה לא הלך כמו שצריך. למה? בגלל שהמכוון היה שרק החלוץ הולך, כלומר בני גד ובני ראובן שהם החלוץ. ויהושע היה עם, עם הכהנים, הולך איתם, ופתאום כל העם יצא לדרך. והוא היה מאחור, הוא לא יכול לעצור את זה, אז ככה יצאו ביום הראשון לא בצורה נכונה. המלבין, אני לא טועה, זה המלבין. אחד מהמפרשים על הדף. ואז מה קרה? ואז הם היו, לכן חזרו על יום השני לתקן את זה, וככה עשו ששת ימים. סליחה? מה את אומרת? כן, העם יצא, החלוץ לפני הכהנים, הכהנים והמעשה. בגלל שכל העם יצא, סליח, אז לא שמעתי. כל העם יצא לדרך במקום רק בני גד ובני ראובן. זה הסבר שלו, שרק בני גד ובני ראובן הם החלוץ והם צריכים ללכת לפני עם החלוץ. וכל העם, ואז המילה זה אומר שהעם נשאר ורק בני גד ובני ראובן הולכים וכו'. אני לא יודע בדיוק מעבר לזה. בפשטות, רוב העם הצבא יוצא למלחמה הזאת, בפשטות. כן, יש פה, וישכם יהושע וישאו הכהנים, נכון? את ארון השם. משהו פה. הפסוק הזה, יש בו איזושהי, משהו לא זורם בו, אני אגיד את זה בצורה פשוטה. וישכם יהושע וייסעו. זה בסדר. וישכימו בני ישראל וייסעו. אבל ישכם יהושע וייסעו הכהנים, אם זה חשוב להגיד שישכימו, אז תגיד שהם ישכימו. יכול להיות שנלמד מזה שהם לא יוכלו לישון, לכן כמו שתיארתי שהם... אבל יש פה משהו שהוא לא זורם טוב. הוא לא נמצא במקום נכון בזרימה. בסדר? ואני חושב שזה מה שגם המלבים אומר, זאת, יש פה איזושהי בעיה, משהו פה, לא בעיה קטסטרופלית, משהו פה לא זורם. צריך ללמוד, לנגדם, זה לא, לא דבר שהוא נורא ביום. באמת, עכשיו, אני חוזר ואני רוצה לסכם את השאלות כרגע. למה יש צורך לומר, למה יש צורך בסיבוב? למה יש, מה העניין שבהיקף הזה? למה שבעה ימים? למה, למה למשל מספרים לנו שהם יכולים לישון? להסביר את כל זה, אני רוצה להתבונן איתכם רגע במשמעות של התנועה הסיבובית שאת עוררת. התנועה, או את דיברת על מעגל, נכון? נכון? אני רוצה לדבר לא על המעגל, בגלל שמעגל הביא את השאלה שלי. אז בואו נשב במעגל, נשכב במערה במעגל שבעה ימים ונלמד את השטח. והנבואה ציוותה עלינו מה לעשות? להקיף. מה זה הולכת לישון? למה? מה המשמעות של תנועה היקפית? מה המשמעות של הקפות? מה החשיבות של התנועה הזאת? איפה אנחנו מכירים את התנועה?
אינסופית.
סליחה?
תנועה אינסופית.
אינסופית. יפה. הגדרה יפה. למרות שפה היא מאוד סופית. כל הקפה היא סופית. נכון?
כולל את הכל.
יפה. איפה אנחנו מכירים את זה בפועל? את התנועה. מה? מה אמרת? בשמחת תורה, בהושענות, בחופות של האשכנזים, איפה עוד מכירים את זה? אבל אני מכירים למשהו... מה? כדור הארץ והשמש. רק כדור הארץ והשמש? כל הגלקסיות, כל גורמי השמיים, הכל בנוי... רק זה? כן, אבל רק, עדיין אני בכיוון הזה. מה?
מעגל
שנה. האטום, איך הוא בנוי? מהגרגיר הכי קטן, הכי מזרי עד גרמי השמיים, כל היקום בנוי על תנועה סיבובית. כל הטבע זה תנועה סיבובית. ומה זה מספר שבע? הטבע. הסיבוב הזה הוא בעצם מזכיר לנו את הטבע של העולם, של המציאות. כל הטבע בנוי על התנועה הסיבובית. ולכן שבעה ימים ושבעה שופרות. את אומרת בצדק, אין סופי, ברוך השם, העולם נמשך, הוא לא נגמר. אבל הנקודה הזאת, גם האטום לא עוצר לרגע, וגם כדור הארץ לא עוצר לרגע. אז למה אנחנו כן עצרנו? אז למה רק שבעה? ועוד חזאי יגידו לנו משהו מאוד מאוד מעניין פה. שמה? שהתחילו את ההקפות באיזה יום בשבוע? ביום ראשון. ואז מה קרה? סיימו בשבת, ומלחמה הייתה בשבת. מותר לכם בשבת. אבל למה ליזום את זה מלכתחילה, ריבונו של עולם? מה היה אכפת לך, ריבונו של עולם, שנתחיל ביום שני, והכיבוש יהיה ביום ראשון, ביום השביעי של ההקפות, ואז לא צריכים לכם בשבת קודש. הרי הקדוש ברוך הוא יכול להזיז את הדברים קצת, נכון? למה? למה אני עושה את זה ככה? לוקח אותנו לעוד תובנה יותר עמוקה. הפרק שלנו הוא מפרש את הרש"י הראשון על התורה. מה אומר רש"י על התורה? בראשית ברא אלוקים, למה השם ברא? למה זה כתוב בתורה כל זה? מה אכפת לנו? איך הייתה הבריאה? מאיפה היינו צריכים להתחיל? כוח מסע וגיד לאמור. שם היינו צריכים להתחיל את התורה. בשמות י"ב, בתחילת המצוות. נכון? כך אומר רש"י? כל זה, למה זה תורה? אומר רש"י, זה כתוב פה לדברים מאוד מאוד משמעותיים. למה? אם יבוא מותם ויגידו מה? מה אתם עושים בארץ ישראל? השם נתן לנו את ארץ ישראל. מה נגיד? הוא ברא את שואב הארץ. וברצונו נתנה לכם, וברצונו נתנה מכם ונתנה לנו. כל ספר בראשית בא להסביר לנו מה? שבעצם כל סיפור הבריאה בשביל להסביר לנו שאנחנו צריכים להיכנס לארץ ישראל. מה זאת אומרת? כל העולם נברא בשביל עם ישראל בארץ ישראל. זה הטבע האידיאלי. זו המציאות, או נגיד יותר מזה, המציאות האנושית, האידיאלית בתוך הטבע. העולם נברא בשביל זה. מה, אז מה היה עד עכשיו? 2,500 שנה, מה זה היה? טוב, 2,000 שנה אנחנו יודעים זה, נקרא 2,000 תורו. פרומו, הקדמה. אתם חשבתם שהטבע שהיה פה 2,000 שנה של נמרוד, של מושחתות, של 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 עבודה זרה, גילויות שפיכות דמים, זה הטבע? בשביל זה השם ברא את העולם? לא, לא. הטבע זה אנחנו כשנכנס לארץ ישראל. זה הטבע האידיאלי. עם ישראל בארץ. וכדי לבטא את זה, מה קורה בפרק ו' בספר יהושע? עושים מה יסברש מחדש. יום הראשון מקיפים פעם אחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא ביום הראשון של מה יסברשית? יהי אור. ואז מה הוא עשה? כביכול. היה לו שהוא לא עוד 23 שעות ו-59 דקות. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא הלך לישון, אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיע. כלומר, כאילו, מה, לא עושים כלום, פעם אחת מקיפים, ומדגישים את העשייה. אצלנו זה ללכת לישון, אצל הקדוש ברוך הוא לא עושה אחר כך. למה הוא צריך את כל הימים הללו? שאלה נפלאה. למה צריך 10 מאמרות? אז המשנה בפרקי אבות נותן מענה לדבר הזה, נכון? אבל יש פה משהו שמאוד מעניין, הוא מקביל ממש לגמרי. כל יום, סיבוב אחד, כביכול מקביל לדיבור אלוקי, כל יום אנחנו מתקנים משהו שיש פה בבריאה, עד שמגיעים יום השבת. ואז אנחנו מסיימים את התהליך של מעשה בראשית בכיבוש יריחו. עד כאן בסדר? אז בזה ענינו על השאלה למה תנועה, לא רק למה מעגל, אלא למה תנועה דווקא, למה הלכו לישון כביכול, כלומר, מה זה בא לבטא, למה 7, 7, 7, 7, 7, כל השביעות האלו, זה הטבע שלנו, זה הטבע של המציאות. וככה אנחנו פוגשים את המשימה המופלאה הזאת, להבין שכשנכנסים לארץ ישראל, זה אומר שעכשיו העולם מתחיל באמת את המסלול האידיאלי שלו. בשביל זה הכל היה קיים. הכל. אם תרצו, לפחות לבנות האשכנזיות שבתוככם, זה הרעיון של הקפות בחופה. מה, חשבתם שעד עכשיו זה היה באמת? זה הכל פרומו. זה הכל פרומו. האידיאל זה איש ואישה, אדם. זאת המציאות האידיאלית. המציאות של חצי גוף, כלומר, איש בלא אישה, אישה בלא איש, זה לא המציאות האמיתית, האידיאלית. הנשמה נתנסרה פה. משהו התחלק לשני גופים, וחשוב מאוד שהם יתחברו חזרה. ואז החיים האידיאליים באמת מתחילים להופיע. לא רוצה לדכא אתכם, בסדר, אפשר להתחתן, נכון? אין פה התנגדויות לנושא. כן, הרעיון של הקפות זה אותו דבר, חידוש הטבע. חשבנו שעד הרגע הזה שהתחתנו, זה היה טבע? פרומו חשוב מאוד, פרומו חשוב מאוד, במיוחד שנת מדרשה, אבל לא רק. אז הכל חשוב מאוד, לבנות את האישיות, לבנות את האדם שיוכל להתחבר. גם העולם של 2000 שנות טעות, זה היה חשוב מאוד, לא בא בטעות. אבל זה הכל הקדמה לכניסת עם ישראל לארץ ישראל. זה הכל הקדמה לרגע המופלא שאדם מופיע את הצלם אלוקים בתוך עצמו, אחר כך בילדיו. שאלה נפלאה. אני דווקא אענה על זה בזוגיות קודם כל, הכי פשוט, בסדר? עכשיו אני אגיד לכם את דברים לא טובים. זוגיות היא קשה. זה קשה לכם בזוגיות. זה נפלא, זה אדיר, זו משימה. זו משימה. לא יודע למה אנשים לא מבינות. אבל מעניין, נכון? אני שמעתי גם נשים שהן לא מבינות גם את הגברים. לא יודע, הן לא יודעות למה. יש הבדלים תהומיים. אם היינו גדלים מלכתחילה ביחד, הכל יהיה פשוט. בוא. האיש לא היה מתפתח להיות איש. האישה לא מתפתח להיות אישה. הכל בעצם הולך לאיבוד. לכן חשוב מאוד, פה הפרומו מאוד מאוד מובן. האיש חייב להתפתח עם אישיותו הגברית. והאישה חייבת להתפתח עם אישיות שלה. ואז זה יוצא בעיות, אבל זה גם יוצא את הפתרון. אם זה לא היה, היינו מפססים משהו. כלומר, אני אצא את זה בצורה אפילו יותר קיצונית, ברשותך. למה אדם לא נברא בלי נסירה? נבלד מלכתחילה. כל אחד, עם בן בת זוגו. זה יהיה נפלא, לא? אני לא יודע אם אתם מכירות בנות שכבר 5, 6, 7 שנים מחפשות מה שנקראים דייטים. וזה כבר, זה לא פעם בשנה שהן נפגשות. זה מתסכל, וזה מבלבל, וזה כבר עשרות ניסיונות, וזה מתיש. לא יותר פשוט להיוולד נשוי. למה שצריך לחפש? הרי זאת הנשמה התאומה שלי, אז למה הקדוש ברוך הוא, מה אתה משגע אותי? ניוולד ככה. רק לחשוב על הדבר הזה. חזר מהם שהם גב אל גב. אז אמר לי פעם חבר דבר מעניין. מה קורה כשאיש ואישה זה גב אל גב? כשהאיש מתקדם, מה קורה לאישה? איך נכון אני? כשהאישה מתקדם, מה קורה לאיש? איך נכון אני? ועוד בעיה אחת, הם לעולם לא ייפגשו פנים ופנים. הנסירה מאפשרת מפגש שונה. אני עוד לא פגשתי את היד שלי, או את הגב שלי. ואני חי עם הגב שלי בסדר גמור, למה אני צריך לפגוש את הגב שלי? בגלל שאשתי היא לא הגב שלי, זה קצת יותר מהגב. זה קצת יותר מהגב, נכון? המציאות הזאת של זוגיות זה פלא אלוקי. והיא קשה, והיא מתוקה, והיא נפלאה. ואנחנו רוצים את זה. רק אנחנו חייבים דווקא בשבילה באמת להיוולד לבד. לחפש. ושאם לא יגעת, מצאת, מה אומרים חזן? אל תמי. למדנו על ה-200 שקל שילד מצא באגז חול, נכון? ונפל לו מהכיס אחר כך שהוא התנדנד הפוך על הנידה, הוא לא יגע מצא. נישואין שווין אפילו 300 שקל או 200 שקל. אל תספרו לכם. זה מסוס חיינו. ואם אני לא מחפש ומתייגע, אני לא מוצא פעם. מה שנולדתי איתו בתור, גדלנו ביחד, מיום הראשון שאני מכיר את עצמי, אם הייתי משתי מהיום הזה, לא הייתי מתייגע למצוא, לא הייתי מעריך את זה, לא הייתי בונה את זה. זה עכשיו על השלב בא, לא, אחרי הנסירה כבר. גם זה, אני חייב לפתח את עצמי. ולכן, מאוד מאוד לא מומלץ להתחתן בגיל 13-12, זה לא טוב, נכון? מה שבגיל ההתבגרות זה מאוד חשוב שאדם יתבגר לעצמו בלי האישה שמלווה אותו, בלי האיש שמלווה אותה. אדם צריך לפתח את עצמו גיל ההתבגרות. אדם צריך להגדיר את עצמו. מי אני ומה אני ומה אני רוצה? ואיך אני מתנתק התנתקות ראשונה מההורים שלי, ואני צריך להתנתק מהם. עד שהגיע לשלב שבאמת הכי יעזור משתו ובימו, וזה רק משתו, ואילו בשר אחד. אני, כל זוג שאני פוגש, שאני מחתן, אני יושב איתם שעה, שעתיים לפני כן, ואני מדברים. ופעם אחת קרה לי משהו מעניין, זוג מהיישוב, שחזו אחרי השיחה, ומאוד, זה מאוד עזר להם מאוד, וההורים התקשו ואמרו, רגע, מה איתן? אולי יהיה לנו שיחה עם הרב. מה? ההורים צריכים לעשות בחופה. אמרתי, בחיים לא הציבו בפניי את המשימה הזאת. אמרתי, בואו, נדבר, לא יודע. תמיד יש פעם ראשונה. והמשמעות, הדבר, אחד הדברים הראשונים שאמרתי להם, זה מה? לא מלווים את ילדים אחרי החופה. נשארים למעלה, והילדים יודעים לחדי ייחוד. על כן יעזוב. לחופה, ההורים מלווים. כשהם עוזבים, כל ההורים יש למעלה שם. זהו, אנחנו עוזבים את ההורים. לא, אנחנו שונאים אותם, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם. אני מקווה, כמו אפרים, חמות וקלה, זה משימה. משימה. מה נעשה? זה משימה, תתכוננו. אבל בסך הכל זה בסדר, עוזבים אותם ואוהבים אותם והכל בסדר. טוב, הפלגנו. אתם לא מה שהתכוננתו, יוי, כבר אחת כמעט. אז מה שאמרנו פה היום זה שאנחנו פוגשים בהקפות הללו חידוש מעשה בראשית, כמו בחופה. גם לספרדיות זה חידוש מעשה בראשית. אנחנו לא עושים את הקפות, זה הכל. שלא אף אחד לא יגיש שאנחנו לא טובים. טוב, אז אנחנו בעזרת השם נעצור פה, ושבוע הבא נמשיך קצת, אני רוצה להגיע לשבועה, מה ששאלת, כן? למה הכללה פה? מה הכללה? לא, יש פה עוד משהו שאסור לשכוח, החרם. אז יש לנו שתי משימות בשבוע הבא, להבין את החרם, פשוט המשכתי יותר מדי לכיוון של ההתחדשות, ולא גמרנו, אז אנחנו צריכים להבין מה זה החרם, מה משמעות המושג חרם, ולמה זה חרם, למה יהושע מחרים, ובעקבות זאת, מה השבועה שלו. טוב, עד כאן.